אנו עומדים בדף ממחה עמוד ב' ונראה לראי. מה הבעיה שאנו עומדים בפניה? הבעיה שאנו עומדים בפניה היא מדוע לרב אסי המסירה מועילה גם לתרומה. הרי לפי משנה אחרונה, לדעת התוספות, נחלקו, נחזור בקצרה על מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י ותוספות נחלקו האם למשנה אחרונה יש טעם אחד או שני טעמים. בגמרא לקמן מפורש שאפילו לאולה, שמשנה ראשונה משום שם התשקה, משנה אחרונה משום סימפון. אז התוספות דוגלים בכך, ואם כך הם שואלים, אם זה משום סימפון, למה רב אסי אומר אף לתרומה? מדוע? כי במסירה שמוסרים לשלוחים, הבעל עוד לא רואה אותה, עוד לא מכיר אותה, עוד לא בודק אותה. אז איך רב אסי אומר אף לתרומה? איך רב אסי מתגבר על חשש סימפון? ורב רשי נאור לחשש זה, ואומר, תמה דרב אסי, זה משום שם התשקה, ואצל השליחים כבר אין שם התשקה. אבל התוספות אומרים, לפי משנה האחרונה, זה לא שם התשקה, לפי משנה האחרונה, זה משום סימפון, זה המחלוקת. כמו שכתבנו בלוח, אני חוזר על המחלוקת. המחלוקת נמצאת כאן בטבלה קטנה למטה, שהכותרת שלה הוא הגעת זמן, חיה במזונות. אז אני קורא, חוזר על המחלוקת, ממרש, זה ראשי תיבות. יפה, ממרש, משנה ראשונה. הגעת זמן אוכלת בתרומה. אולה אומר ששם התשקה לאחיה לאחיותיה. לכן גזרו שהארוסה לא תאכל, ובהגעת הזמן מייחד למקום. אין שם התשקה. שמואל, רב שמואל בר יהודה אומר, משום סימפון. בהגעת הזמן בודק אותה. על די מי? על די קרובותיו. בדיקת חוץ, שמה בדיקה. ככה סובר משנה ראשונה. מם א', מה זה מם א'?
משנה אחרונה.
משנה אחרונה אמרו, לא תאכל בתרומה עד שתיכנס לחופה. ולמה לא בהגעת הזמן? אז אולה אמר, משום סימפון. כך כתוב בגמרא, משום סימפון. ורש"י אומר משום שם התשקה, אז לכן כתבתי אינמי משום שם התשקה. שם התשקה למי? שם התשקה עדיין לאחיה ולאחיה, אפילו שהוא מייחד לדוכתא. ורב שמואל בר יהודה אומר גם משום סימפון. מה ההבדל? קודם הוא הרשה לאכול ועכשיו לא, קודם הוא חשב שבדיקת חוץ שמה בדיקה, אבל משנה האחרונה אמרו שבדיקת חוץ לא שמה בדיקה, ולכן גזרו משום סימפון. ואני מדגיש, חזור והדגש, ואני עונה תשובה לשאלה שהרבה שאלו אותי עוד פעם להסביר, מה ההבדל בין חשש לבין גזרה? כן? בין חשש לבין גזרה. הסברתי כמה פעמים שפה זה גזרה משום סימפון, זה לא? גזרה משום חשש סימפון, זה הכוונה, אבל לא... יש באמת חשש סימפון. אני נתתי דוגמה, שתי דוגמאות, זה שאלה כללית, לכן אני חוזר על זה, שתי דוגמאות, הבדל בין חשש לגזרה. הדוגמאות הן נטילת לולב בשבת או שופר בשבת, זה דוגמה אחת, ודוגמה שנייה זה, האם מותר לקרוא לאור הנר? מה הכוונתי? חכמים זיכרונם לברכה גזרו שלא יתלו לולב בשבת, שמה יצא איתו לרשות הרבים. ולא יתקעו בשופר בשבת, שמה ילך אצל חכם להתלמד. אז מה, באמת, יהודי ילך אצל חכם להתלמד בשבת, זה לא חשש ריאלי על יהודי כזה או אחר, אלא בתוך עם ישראל יכול להיות דבר כזה. אז בשביל שיכול להיות דבר כזה, גזרו. לא שעכשיו יהודי נוטל לולב אז עכשיו יש לו חשש. לא. זה גזרה. גזרו שמה בעם ישראל כולו יכול להיות דבר כזה. זה משום גזרה. אם כן חשש פירושו שיש ספק לפנינו גזירה זה לא חשש כרגע לפניי, אבל יכול להיות מקרה כזה בעם ישראל, לכן חז"ל ידעו לעשות משמרת למשמרתי ולגזור. עוד דוגמה נכונה אני רוצה לתת בשם, נדמה לי בשם הגר"א ככה מסביר, חכמים אמרו אין קוראים לאור הנר בשבת, גזרה שמא יתה. רבי ישמעאל אמר לי זה לא יקרה, אני לא אתה. קרא ואיתה בטעות, בטעות. אמר רבי ישמעאל, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אין קוראים לאור הנר בשבת. מה הפירוש הדברים שלו? חכמים, אם חכמים היו אומרים אין קוראים לאור הנר בשבת שמא יתה, כך היו אומרים חכמים, היה רבי ישמעאל צודק, אומר לי זה לא יקרה, אני לא אתה. אמר רבי ישמעאל, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אין קוראים לאור הנר בשבת, פירושו. מה דינו של אדם שקרא ולא איתה? אדם קרא ולא איתה. לכאורה לא קרה לו כלום. הוא לא איתה, הוא בסדר. הוא לא בסדר. כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, אין קוראים לאור הנר. זאת אומרת, אחרי שחז"ל גזרו את הגזרה, זה כבר גזרה דרבנן. אז מי שקרא לאור הנר עבר על גזרת חכמים. זאת אומרת, שגזרת חכמים הייתה בגלל החשש, אבל לא שאנחנו חוששים עכשיו במקרה הזה שכך וכך יקרה, אלא זו גזירת חכמים. ומילא אני גם פה מסביר את העניין של סימפון. מה אני מסביר? כי אפשר להקשות כמה קושיות על הדבר ולשאול, תגיד לי, משום סימפון אז היא לא אוכלת בתרומה. אבל לשאול, נגיד מסר אותה לשלוחים, אז מסר אותה לשלוחים, אתה מתיר לאכול תרומה או לא? אז רב אומר מסירתה לכל, חוץ מתרומה. למה? משום סימפון. אז תגיד לי, אם היא מתה, בעלה מתאמה לה? כן. בעלה מתאמה לה? אולי משום סימפון הוא לא מתאמה לה? אולי אם היה, אם היה בודק אותה, אולי היה מוצאנו. אז איך הוא מתאמה לה? עובר איסור תורה. או בעלה יורש אותה? כן. אומר אבא שלה, אולי היה לה סימפון ולא הייתה יורשת, ולא היית אומר מכך טעות, אז עכשיו שיש ספק, המוצאים בחבורה לבריאה. תשובה, סימפון זה לא חשש, סימפון זה רק חכמים, תקנו תקנה, גזרה, שמא יבוא. אז בגלל הגזרה עשו דין, עכשיו מי שעובר על הדין הוא עובר על דבר ודאי, לא על דבר ספק. עכשיו נחלקו המוראים החשובים האלה, האם תא משנה האחרונה משום שם התשקה או משום סימפון? אז רש"י מפרש משום שם התשקה, ולכן רב אסי אומר, מסירתה אף לתרומה, כי אין חשש שם התשקה. והתוספות אומרים, לא, למשנה האחרונה זה רק תא משום סימפון. אז עכשיו השאלה, למשנה האחרונה, למה מסירתה לכל אף לתרומה ונראה לרי, אני קורא, ונראה לרי. דתאמה, רק רגע, דתאמה דרב אסי, אני קורא, משום סימפון. ומשמסרה תולייקה למחש לסימפון. למה? דמסתם הבת קילה הוא בודק אותה ביד קרובותיו, ביד קרובותיו, כבר יודע מכניס אותה לביתו, אז הוא כבר בודק אותה על ידי קרובותיו, והם בודקים יש לה מום. וקשה דרב אסי חייש לסימפון, רגע, שמעון רוצה לשאול? שאל שמעון. נכון. כן, אני אגיע לזה בתוספות ושמואל. לדיון זה אני אגיע בתוספות ושמואל. בסדר? לדיון הזה שאתה רוצה לפתוח את הנושא הזה, אני אדבר על זה בעריכות. בתוספות ושמואל. ואז תשאל מה שאתה רוצה לשאול, בסדר? וקשה, דרבה שיחה יש לסימפון בהגעת הזמן. כי הוא אומר שמשנה אחרונה אמרו שלא תאכל בתרומה בהגעת הזמן. למה? משום סימפון. תפי מבמסע רעב לשלוחי הבעל, שאז הוא אומר כבר בודק אותה, כלומר, בהגעת הזמן הוא עוד לא בודק אותה, אבל במסע רעב כבר יותר רציני, בודק אותה ביד קרובותיו. אז אם כן, בהגעת הזמן חושים לסימפון, ובמסע רעב לא חושים לסימפון. פרק אף על פי אמרינן, איפכה. וכאמר מהי בניו? למשנה ראשונה, למשנה ראשונה, בין למאן דאמר משום סימפון, בין למאן דאמר משום שם התשקה, יקבנאי הוא קיבל מסר והלך. פירוש, מסר רב לשלוחי הבעל, דלמן דמר משום סימפון איקה. מסעו לרבה עדיין יש חשש סימפון. זה בניגוד לרבסי, זה כאילו עליבא דרב. אבל גדה בהגעת הזמן למשנה הראשונה, לא איזה סימפון משנה ראשונה. אז בעצם אפשר לעצות שואלים שאלה ממשנה ראשונה על משנה אחרונה. ממשנה ראשונה על משנה אחרונה. איך הם שואלים? איקה בני הוא קיבל מסר והלך, שבמסר אז משנה ראשונה חושים לסימפון, ובהגעת הזמן לא חושים לסימפון. במשנה אחרונה בדיוק להפך, בהגעת הזמן חושים לסימפון ובמסר לא חושים לסימפון. אז מה התוספות מקשים ממשנה ראשונה על משנה אחרונה? גברה גברה קרמית, זה משנה ראשונה, זה משנה אחרונה. אלא הכוונה סברות הפוכות. לא יכול להיות שיחלקו המוראים או תנאים בסברות הפוכות. אז איך יכול להיות סברות הפוכות בכך? ואומר רי, הוא מסביר את הטעם של זאת. בוודאי. סברה הוא, במשנה אחרונה דרך השיין לסימפון בהגעת הזמן. למה? שמה ימצא במום, כל שכן במסר, כדמרן אטם. שגם כן, היא עוד לא אצלו, עוד לא התייחד איתה, אז יש לחשוש גם במסר לסימפון, כי הוא עוד לא בודק אותה. אבל לך, רב אסי נאלץ להגיד את דבריו, מתניתין דחקתי. הוא אמר דבריו לא מכוח הסברה, כלומר יש הבדל בין אם יודעים את זה מסברה, או מכוח המשנה. דקטני, הרי ברשות הבעל. כתוב שעדיין היא ברשות הבעל, משמע לגמרי. אפילו לתרומה, כתוב שאם מסירה, זה מועיל למסור לרשות הבעל לנישואין, אז היא לגמרי ברשות הבעל. אז לא היא ברשות הבעל, שואל רב אסי. תשובה, כנראה שלפני שמוסרים אותה, הבעל בודק אותה על ידי קרובותיו. ולכן לא חוששים לסימפון. ככה אומר התוספות. כלומר, מסברה זה כמו שכתוב שמה, אבל כאן רב אסי, שאמר מסירתה לכל, מתניתין דחקתי, שקטני במתניתין, הרי ברשות הבעל. ועוד אומרי, מה? ורב לא היה לו, רב לא היה לו, כן, רב העדיף את החשש האמיתי של סימפון, ואמר, היא נכנסה לרשות הבעל, מה שנוגע לבעל, אבל כאילו רב אומר, תרומה, זה לא עניין של נכנסה לרשות הבעל או לא, זה עניין מציאותי, אם בודק אותה או לא, אז היות ועדיין לא התייחד איתה, רק מסר אותה לשלוחים, אז יש חשש. ועוד אומרי, מציעו לפרש לכמה נפוך, אז תמיד, אז הרי הופך שמה. נהפוך שמה דיקה ביני הוא הפוך. למען דמר משום סימפון, ליקה, זה במסר, לא חשיין לסימפון, כלומר רב אסי. הגמרה שמה הולכת על יבדי רב, אבל רב אסי יכול לפרש את הגמרה שמה, דיקה ביני הוא, למען דמר משום סימפון, ליקה, כי לפי רב אסי במסר לא חשיין לסימפון, כי בודק אותה ביד קרובותיו, אבל למה דמר שמיים זה גלקוס, איקה דך איקה, למה דך השינן, שמה תשקל לשלוחי הבעל, והקונטוס לא פירש אתם כן, כי בקונטוס פירש את הגמרה לפי רב, ובקונטוס פירש, לא פירש כן, כי בקונטרס הולך לשיטתו, שאתם למשנה האחרונה, אז משום שמה תשקל וכו' לפי אולה. טוב, מגיעים לתוספות הבא, שהוא התוספות המרכזי בעניין, ובאנו לשאלה אחת גדולה בעצם, מה זה חופה? מה זה חופה? הרי בקידושין הבעל מקדש את האישה, אז מה צריכים גם חופה? למה צריכים שני הדברים? גם קידושין וגם חופה, למה צריכים שתי פעולות? גם היום עושים שתי פעולות, קידושין וחופה. מה הם שתי הפעולות? אז ניתן להסביר בצורה הפשוטה הבאה, שהקידושין היא מקודשת לו, היא מיוחדת לו. אז זה עניין של קניין. לכן אופי הקניין יכול להיות בכסף, קונים אותה בכסף. אבל החופה זה קניין מיוחד של האישות. קניין מיוחד של האישות, לכן זה לא בכסף. זה רק בייחוד שהוא מתייחד איתה, אז זה קניין מיוחד של האישות. נכון. עכשיו, יש לחופה גם היבט ממוני, יפה. כמו שכתוב, ניסית יתר עליו הבעל, שאוכל פירות בחייה, וחיה במזונותיה, ופרקונה וקבורתה, וכל 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 וכל. תשובה, זה תוצאה. כלומר, עיקר הקניין של החופה זה קניין של האישות. ואם היא אשתו נובע הדברים הממוניים, אבל מהות הקניין זה לא הצד הממוני. לפי ההסבר הזה, עכשיו נלך את מה יצא מההסבר הזה.
חלות קניין ממוני.
מה?
כי הקניין נעשה בקידושים. כן,
ועכשיו זה, עכשיו זה חלות של נישואין, עכשיו יהיה נפקמינה, במסר אב, אז אם אנחנו מגדירים ככה, הגדרה כזאת, שהקידושי כסף זה עניין, קנייני, וחופה זה עניין של אישות. אז מגיעים לנושא של שליחות. יש שליחות על קניינים? בטח. בכל התורה כולה יש שליחות על קניינים. יש שליחות בקידושים? יש שליחות בקידושים, בטח. האיש מקדש, באו בשלוחו. יש שליחות בגיטין? יש. אבל על אישות לא שייך שליחות. על אישות היא מיוחדת לבעל, אי אפשר. על ביאה שייך שליחות? לא. אם כן, קניין אישות זה קניין של הבעל. אם קניין של הבעל, אז לא שייך שליחות. אם לא שייך שליחות, אז מה שייך מסר אב לשלוחי הבעל, שמוסרים אותה לשלוחים? שלוחים הכי רציניים והכי צדיקים והכי טובים, אבל על הקניין של האישות לא שייך המושג שליחות. אז אם אומרים ששייך המושג שליחות, זאת אומרת שזה מושג אחר ממה שאמרנו. אז לכן אני מסביר עכשיו את רש"י. קודם את רש"י, רק אחרי תוספות. רש"י אומר בשמואל, מסירתה לירושתה. וריש לקיש אומר מסירתה לכתובתה מאחר מנה. ואילו רב ורב אסי אומרים מסירתה לכל. מסירתה לכל. רק נחלקו בתרומה, כמו שביארנו זה הרגע בגזרה דרבנן. אז רואים במישור העקרוני, שתי שיטות של המוראים, מה זה מסירה. רב ורב אסי, שניהם דוגלים, שכנראה גם החופה זה קניין של הבעל, עניין קנייני, שהיא נכנסת לרשות הבעל לנישואין. כלומר, הקידושין אוסרים אותה על כל העולם, אבל עדיין היא עוד לא אשתו של הבעל. אחר כך הנישואין הופכים אותה לאשתו של הבעל, אבל זה גם עניין קנייני שההגדרה שלו זה כניסה לרשות הבעל. מה זה רשות הבעל? יכול להיות חצר דידי לנישואין, יכול להיות שליחות, כי זה עניין של כניסה לרשותו. אז לכן רב ורב אסי, שני המוראים החשובים האלה דוגלים, שהמסירה מועילה לכל. זאת אומרת, הוא יכול אחר כך להתאמה לה אם היא מתה, הוא מפר את נדריה, כן, היא אשתו. איך היא אשתו? עוד לא התייחד איתה. האיחוד זה עניין של הביאה של אחר כך, אבל עכשיו היא כבר נכנסה לרשותו. איך לרשותו? על ידי שליחים. כלומר, שייך שליחות על המושג של כניסה לרשותו, ולכן יש בזה חופה. חופה. זה רב ורב אסי. שמואל, ואיך קוראים לזה? בשמואל וריש לקיש מציגים עמדה בדיוק הפוכה, שלא שייך שליחות על נושא של אישות, כי הם תופסים שהחופה זה עניין של אישות. ולכן, קניין אישות זה על ידי ייחוד עם הבעל, אבל השליחים אסורים להתייחד איתם. אז אם כן, השלוחים לא מבצעים עבור הבעל שום תפקיד. הם רק מוליכים אותה אליו, אז זה כניסה לרשותו. אבל איפה קניין חופה שזה קניין של אישות? אז אם כן, אין פה קניין. אז למה מועיל המסירה, אומר שמואל? אומר שמואל, רק לפרט אחד ירושתה. ואני מוסיף שלפי רש"י אפילו ירושתה לא, אבל ירושתה כן. כבוד הרב, היום ממש שתה ויסקי לקרוא קריאת התורה ביום חמישי. ולכבוד קניית הבכורה על ידי יעקב, שקראו היום בתורה, אז הרב שתה כנראה ויסקי. אז הרב אומר, ירושתה כן, ירושתה לא. התבלבל. תשובה, אני אומר את כל האמת. ירושתה לא. ירושתה כן, אחו לאחיל אב גם היא. פירוש, האב המקנה לבעל את הנדוניה, למדנו לאל שיש אומדנה, שהוא מקנה לו על דעת שיהיה נישואין, עכשיו הגמרא קצת מקדימה את האומדנה, אומרת על דעת ש... שיהיה, איך כתוב שם, קירוב דעתא, קירוב הדעת. מתי יש קירוב הדעת? שנמסרה לרשותו. אוקיי. אז עניין של אחו לאחי לאב גבי. והקשינו את הקושייה המפורסמת שאין מכילה על דבר שבעין, וכאן זה נדוניה זה דבר שבעין, אלא אחו לי זה לשון, לשון הקנאה, זה לא מכילה, זה הקנאיה. הוא מקנה לאב, האב מקנה לבעל את הנדוניה. אז רק לירושתה זה קניין.
איזה קניין?
מה?
האב מקנה ולא בוכה, איזה קניין?
יפה מאוד, זאת שאלה טובה, מהו הקניין? והתשובה הסברנו פעם, מזמן, מה התשובה אמרנו? מה התשובה? שם הקניין. שם הקניין, שטר. כמו שכתוב, כתב לו פירות, כסוד וחילים. קניין, שטר. שאלנו כבוד הרב, שטר מועיל למטלטלין? באיזה ישיבה למדת שאתה חושב ששטר מועיל למטלטלין? הלא שטר יש רק לקרקעות, אבל כמו שכתוב בירמיה, למד א', כתוב בספר וחתום, אבל שטר מועיל לפירות, כסוד וחילים, הזוי, תשובה, תשובה, התחייבות. זה לא שטר קניין, זה שטר התחייבות. אני יכול לכתוב, אני מתחייב לך $1,000, אני מתחייב לגמח $2,000, אני מתחייב לחתן פירות, כסוד וחילים, אני מתחייב שטר, זה שטר התחייבות. אז שטר התחייבות מועיל, אז אם כן, רבי שלמה צדק בשאלה שלו, כי הוא שאל איזה קניין, והתשובה, כן, והתשובה, עוד לא היה קניין, אבל יש פה שטר התחייבות. אז מה זה המילים, אחו לאחיל אב גבי? כוונה שאבא מתכוון להתחייב, מתי להתחייב? הרי אם לא יהיה נישואים, הוא לא רוצה להתחייב, כן? אבל אם יהיה מסירה לשלוחים, כמה מעלות טובות למקום עלינו, עד כאן אומרים בשבת הגדול. זאת אומרת, דיינו במסירה, זהב מתכוון להתחייב. אז אם כן, נחזור על השאלה של רבי שלמה והתשובה שלי, שבעצם זה מצטרף לאחד. איך הוא יקנה את הפירות, כסות וחילים? תשובה, ייתנו, יקבלו. כשהוא ייתן לו, אז הוא יקנה. אבל בינתיים הוא רק מתחייב לו. אז מה זה אחו לאחיל אב גבי? האבא מתחייב לו. לכן אומר שמול, רק לירושתה זכה, כלומר ההתחייבות תופסת ברם קניין, אין, וכן נכסה מלוג, אין. למה אין? כי היא לא נשואה. זאת אומרת, האם הוא מתאמה לה? לא. לכן כתבנו לרש"י, אליבא דשמואל, אין מסירה עושה חופה, כי חופה זה עניין של אישות, וצריכים ייחוד, ולא שייך שליחות על זה. לכן מסירתה רק לירושה של נדוניתה לפירוש רש"י, אבל לכל שאר הדינים כתבנו והם ירושתה של... לא שייך מסירה ולא שייך מסירה להתעמלה ולא מפר נדריה ולא כל זה, אז אם כן לא שייך ולא אוכל פירות, אז אם כן הניסויים יוצרים את כל הדברים האלה שהבעל יורשה זוכה במסי הדעה, זוכה במציאתה, אוכל פירות, חיוב קבורה, חיוב בזונות כסות, פודה אותה, מצוות עונה, להתעמל לה, מפר נדריה, כל זה הרבה ניסויים. אבל פה אין ניסויים, לכן שמואל אומר, רק לירושתה, ברש לגש אומר, רק לכתובתה. סוף דבר הכל נשמע, שאין כאן, אין כאן ניסויים. עכשיו אני רוצה להביא לזה אסמכתה. מה זה אסמכתה? אסמכת על הרעיון הזה, מה שאני אומר, שחופה זה עניין של אישות, אסמכת לזה מדף נ"ו. נא לפתוח דף נ"ו ולראות, רגע, נ"ו או נ"ז, רגע, כן, נ"ו עמוד א', ועד שנפתח נשמע שאלתו של סשה. כן, סשה.
הוא מתחייב כנגד נידוניה בסכום מסוים
כתובה, אז הכתובה עדיין היא לא זוכה. אז איך זה שהוא מקבל את זה כאילו חינם, מבלי ההתחייבות שלו עדיין לא חלה.
יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אם כן, סשה, הוא שואל שאלה של הדדיות. האם יש הדדיות מדויקת, מדויקת, בין התחייבות האבא לבין התחייבות הבעל? תשובה...
הדדים אחרים מאוד מקפידים לזה, וריד בו דווקא על זה,
כן, כן.
וטוען ש...
תשובה לא. למה לא? איפה כתוב שלא? איפה כתוב שלא? איפה כתוב שלא? אז טוב, אני תקף אני אענה לך. נלמד רגע דף נון וב וניגש לעניין. נלמד רגע דף נון וב, אני תקף אראה לך שלא. אני קופץ ישר מעבר ל... בשביל השאלה של סשה, אז אנחנו רק נלמד את ה... את המשנה בדף נון דלת עמוד ב', אחר כך את הגמרא, אני חוזר. אבל בי שאמרו בתולה, נלמד משנה נון דלת ב', אבי שאמרו בתולה כבר 200 מנה מנה, רצה להוסיף לו 100 מנה יוסיף. תלמיה מקדושה, בין מירוסין נישואין גובה את הכל, לפי תנא קמא גובה את הכל, אפילו בירוסין. אבל אז בנזריה מנישואין גובה את הכל. למה? כי אומדנה הוא נתן לה על דעת שיהיה נישואין. מנה ירוסין בתולה כבר 200 מנה מנה, כתב לה אלא על מנת לקונסה. בגמרא נ"א א' נקפוץ למטה, נ"א א' רב נזר בן עזריה אומר וכולי, איתמר רב ורבי נתן, אחד אמר הלכה כרב נזר בן עזריה, אחד אמר אין הלכה כרב נזר בן עזריה. והגמרא אומרת למה יש כאן אומדנה, אני רק קורא את רש"י, דיבור רש"י בתר אומדנה, שזה הטעם של רב נזר בן עזריה, עומד הדעה בדבר שלא מפורש, עומדים בדין ואומרים, סתם איניש לאחי יכוון, לא כותב לה ממונו חינם, אלא לחיבת ביאה. וכיוון שהיא מתה באירוסין, לא היה חיבת ביאה. אז כאן בנ"ו א' הגמרא אומרת עכשיו, מסבירה את רב ורבי נתן עכשיו, אלא תרוויו אז ליבת הר אומדנה של הבעל. מן דמר הלכה שפיר מצד אומדנה לא כתב על דעת חיבת ביאת נישואין, ואם אין ביאה אין תוספת. מן דמר אין הלכה, החנמי נ"ו א' אני קורא, מן דמר אין הלכה, אני חוזר נ"ו א' אני קורא שוב, לתרוויו אז ליבת הר אומדנה, בן רב בן רבי נתן, מן דמר הלכה כרבי מזריה שפיר, שולח בת הר אומדנה, שלא כתב לה רק על דעת חיבת ביאה. מן דאמר אין הלכה, חנמי אומדן דאתה הוא. למה? משום יקרוב דאתה הוא, ויקרבה לו דאתה, כבר קרובה דאתם להתחתן. אז השאלה, איזה אומדנה נלך? אומדנה של חיבת ביאה, אומדנה של יקרוב דאתה. אחר כך יש, בסוף, 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 כתוב, הלכה למייסה, אני מדלג כמה שורות, מגיע לנקודותיים. באי רבי נכנסה... הלכה למייסק רב נזר בן עזריה. עכשיו אני מביא ראיה למה שאמרנו. באי רבין, נכנסה לחופה ולא נבלה. מה הדין אם נכנסה לחופה ולא נבלה? האם הוא מקנה לה את התוספת או לא? מה הוא? חיבת חופה קונה, והוא התכוון להקנות לה על דעת חיבת חופה. או חיבת ביה קונה ולא היה ביה. אז הגמרא דנה בזה, עושה ספק. אני לא רוצה להיכנס עכשיו כי הספק לא נפטר. בסוף, 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 אני רק רוצה להגיע לבי רבשי, להגיע לרעיון. איפה יש בי רבשי? יש שורות צרות, שורות רחבות. שורות רחבות. איך?
מול תוספותמה.
כן, יפה מאוד. מול תוספותמה, יפה. מול תוספותמה יש בי רבשי. נכנסה לחופה ופרסה נידע מהו. כלומר, אם חיבת ביה קונה, אז פרסה נידע, אין חיבת ביה, אז אין מה לשאול. אין מה לשאול, כי אם חיבת ביה קונה. אבל אם חיבת חופה קונה, נכנסה לחופה ואחר כך פרסה נידע. כלומר, החופה היא לא פרסה נידע, אחר כך היא פרסה נידע. אז מה? אז היה חיבת חופה, אבל אחר כך היא פרסה נידע. אם תמצא לומר חיבת חופה קונה, צריך חופה דחזיה לביה. אבל חופה דלא חזיה לביה לא. עוד דילמה לא שנה, תיקו. אז מה כתוב בגמרא ומה כתוב ברמב״ם? בגמרא כתוב בעיה לגבי ההתחייבות של התוספת. האם הבעל מתחייב לה על דעת שיהיה חופה או על דעת שיהיה ביה? ואם תמצא לומר על דעת חופה, על דעת חופה דחזיה לביה, כן או לא, מצד ההתחייבות של הבעל. הגמרא דנה מצד ההתחייבות של הבעל. עכשיו אני רוצה להשוות את זה להתחייבות של האב, שההתחייבות של האב היא כאילו יותר גדולה מזה. למה? כי למדנו אצלנו... בדף ממזיין עמוד ב' אני רוצה להזכיר לנו בתשובה, עכשיו אני עונה לסשה התשובה שהגמרא אמרה וכתב לה פירות כסות וחילים, אז אמרנו שלתנא קמא לא זכה ולרבי נתן זכה. אומרת הגמרא למה בפלוגתא דבזבנא זכה ורבנן כמפלגי, אז מאן דאמר זכה הוא זכה, מאן דאמר לא זכה לא זכה, הדדיות, עקרון ההדדיות. אחרי זה הגמרא אומרת לא, דכולה על מקרב לזר בן עזריה, שמה? שהבעל לא מתחייב רק על דעת שיהיה נישואין. אם לא יהיה נישואין, אז לא. אז מאן דאמר לא זכה מקרב לזר בן עזריה. ומאן דאמר זכה הבעל, עד כאן לא קמר בלזר בן עזריה, אלא מדידי לדידה. ההתחייבות של הבעל, הוא לא כתב לה, אלא על מנת לכונסה. ואם אין כניסה, אז לא. אבל מדידה לדידי, ההתחייבות של האבא, של האבא, אולי האבא יותר מעיקל בזה. אפילו רב לזריה, בן עזריה מודה, משום מכתוני ובאי חתני להו. הם כבר עומדים בדרך לחתונה, אז כבר האבא מקנה. סוף דבר, מה אני רוצה להגיד? רואים בגמרא שיש יותר סברה שאבא מקנה מאשר הבעל. אז איפה זה מקבל את הביטוי שלו? הביטוי שלו הוא מקבל ברעיון של המסירה. מה שרשי אומר שמואל אמר לירושתה. דהיינו, אני רוצה להגיד שלחבר את זה לגמרא בדף נונבה ולומר, אם היה מסירה אז היה חיבת חופה? לא. היה חיבת ביה? לא. אז הבעל לא מתכוון להתחייב על דעת שיהיה מסירה בלבד, אבל האבא כן מתכוון להתחייב. למה? כי אומר איכת נלאו כדברי הגמרא, האבא די לו בשמחת החיתון. אז אם כן, מה אני רוצה להגיד? ששמואל אמר לירושתה בלבד. זהו, אבל המסירה לא עושה נישואין. אז זו התשובה לסשה, שיש כנראה הבדל קצת בין האומדנה של האבא ושל הבעל, וזה לא מדויק עקרון ההדדיות. זו תשובה לשאלתך.
אני חושב, בגלל מידה למה שהאבא בעצם ייתן רק על דעת זה שהוא ימות במצב הביניים,
כן, אז לא אומרים, לא אומרים שאבא מדגדג כל כך, אלא שמואל אומר, מסירתה לשלוחים לעניין ירושתה, דיינו אם לא עלינו היא מתה, אז הבעל זכה בנדוניה, למרות שלא נכנסה ממש לחופה, ולמרות שלא היה ביה, ולמרות ש... אבל עד כאילו, הרי מדובר שאבא כבר כתב פירות קצות וכלים, רק אתה אומר תורה שבעל פה אומדנה. אז האומדנה אומרים עד מתי האבא מחכה ומה שאצלו, עד שיהיה מסירה לשלוחים. היה מסירה לשלוחים, דיינו, כבר האב שמח ומקנה. אפילו שזה לא עושה חופה.
יש לעשות חילוק במה שהתוספת שהבעל נותן, בין מה שהוא נותן מעצמו, ובין מה שהוא מוסיף כנגד הנדוניה. מה שהוא מוסיף, אז יש את הסברה של הגמרא. מה שיש שהוא מוסיף כנגד, אז אפשר להגיד לסיים שזה חל באותו זמן.
כן, אפשר היה להגיד, זה מה שסשה רצה להגיד, שיש עקרון הדדיות, אבל מהגמרא רואים לא ככה. מה פירוש רואים לא ככה? רואים שהבעל מתחייב את התוספת כל, על דעת שיהיה חופה ממש, ואילו במסירה לשלוחים אין חופה. זו תשובה לשאלתך.
זה גם לא יכול להיות כך, זה שטר אחד, לא כן. יכול להיות שחלק...
ברור, 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 כן, ברור, ברור. אבל אני רוצה לדבר פה על שיטת הרמב״ם, אני בדיוק לא יודע איך הרמב״ם מוציא את זה מהגמרא, אבל זה שיטת הרמב״ם, בדבר השאלה עם השאלה השנייה של רב אשי שאומר באי רב אשי נכנסה לחופה ופרסה נידע מהו הרמב״ם תראו הסימן של הרמב״ם כאן אם תמצא למר חיבת חופה קונה חופה דחזיה לביאה ידוע שיטת הרמב״ם פרק י' הלכה בעת שאומר שהגמרא הזאת נטו היא לא רק לגבי התוספת אלא רק לגבי גם לגבי עצם החופה שמה שאם זה חופת נידה אז החופה לא תופסת בכלל איך הוא פירש את הגמרא הרי בגמרא משמע שהבעיה היא לעניין התוספת זה מקשה הרן אבל בכל אופן שיטת הרמב״ם היא אני קורא את הרמב״ם ומקשר אני עושה דבר מעניין מאוד אני עושה השוואה בין פרסה נידה לבין שלוחים עוד הרב אתה הזוי שלוחים מי אמר שפרסה נידה היא טהורה ופרסה נידה זה פרסה נידה הצד השווה בין שלוחים לפרסה נידה הוא שהחופה לא חזיה לביאה פרסה נידה לא חזיה לביאה ושלוחים לא שייך עניין של ביאה כלומר אני חושב ששלוחים זה קל וחומר מהעניין הזה. אז אני רוצה להשוות, ודאי וודאי לפי הרמב״ם זה ככה, להשוות את הרעיון של הרמב״ם בפרסה נידה לשלוחים. וכך אני רוצה להגיד. הרמב״ם מגדיר בפרק עשירים הלכות אישות ככה. הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים, כיוון שהיא בבית אביה, והבעל ארוסתו בבית חמים, רק אם מקום מכת מרדות. אפילו קידשה בביאה. אסור לבוא עליה ביאה שנייה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו. וייחוד זה הוא נקרא כניסה לחופה. הרמב״ם פוסק שכניסה לחופה זה ייחוד. והוא נקרא נישואים בכל מקום. אז הרמב״ם מגדיר מה זה נישואים? נישואים זה ייחוד. נישואים זה ייחוד. עכשיו אומר הרמב״ם, כיוון שנכנסה הרוסה לחופה, אז היא אשתו, אשתו גמורה לכל דבר. שתיכנס לחופה, כבר נקראת נשואה, אף על פי שלא נבלה, והוא שתהיה ראויה לביאה. אבל אם הייתה נידה, אומר הרמב״ם, אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עמה, לא גברו הנישואין, והרי כהרוסה עדיין. מאיפה הרמב״ם מוציא את הדין שלו? רואים המפרשים שהרמב״ם מוציא את הדין שלו מהגמרא הזאת של רב אשי שהבעיה הראשונה הרמב״ם למד לעניין התוספת אבל הבעיה השנייה אומרת שהחופה לא תופסת אם היא נידה היא לא תופסת חופה לא תופסת אם היא נידה יש גם תשובות הראש יש גם תשובות הראש בעניין דבר כזה, עוד יותר חמור מזה, מה הדין אם אחד רצה להתחתן עם אישה למטרת ירושה. רק למטרת ירושה, לא למטרת אישות. למה? האישה הייתה חולה, חולת מוות, והייתה מוטלת על ערש דווי, ומאיזה שהם סיבות, הוא והיא מסכימים שהוא כביכול התחתן איתה, התייחל איתה, אבל זה, זה לא למטרת אישות, היא לא ראויה לבייה, היא חולת מוות, היא ממש בסכנה, היא לא ראויה לבייה. אבל הם עושים ייחוד והכל והכל והכל. האם זה נקרא חופה או לא? האם היא נקראת נשואה והוא יורש אותה? אומר הראש, צריכים ייחוד הראוי לבייה. זאת אישה שלא ראויה לבייה, היא מוטלת על ערש דווי. זה לא ייחוד ולא נישואים ולא כלום, וזה פיקציה. אז מה זה פיקציה? הם שניהם רוצים את הנישואים האלה, לא יודע איזה סיבה הם רוצים. אבל שניהם מסכימים, אבל זה לא תופס. למה לא תופס? כי מי שלא ראויה לבייה. אם כן, אני חוזר ואומר שהראש הוא יותר מהרמב״ם. מה אני רוצה להגיד? שיש לא ראויה לבייה במציאות, ויש לא ראויה לבייה בדין. ויש לא ראויה לבייה מחמת שהיא אצל השליחים. אבל הצד השווה שבהם, כאילו אני רוצה להגיד, יש שלושה סוגים של מקרים של אישה שלא ראויה לבייה. אחד, הכי חמור שבכולם, הכי פשוט שבכולם, שבמציאות היא לא ראויה לבייה, היא חולה, חולת מוות, אומר הראש, היא לא ראויה לבייה. אז הייחוד הזה לא עושה ניסויים. אחר כך יש אישה, נדע, שמחמת הדין היא לא ראויה לבייה, שזה איסור קראת, אז מחמת הדין היא לא ראויה. אז בזה הגמרא אומרת, הגמרא בעצם עושה שאלה באי רבשי, אבל הרמב״ם פוסק שזה לא טוב. כלומר, שצריכים ייחוד הראוי לבייה. זה כשמקרה השני שלא ראויה מחמת הדין. עכשיו יש עוד מקרה, אפילו שהיא תאורה והיא בעצמה ראויה לבייה, אבל הסיטואציה היא בכלל בלי ייחוד. זה רק מסירה לשלוחים, אבל אין פה ייחוד. המסירה לשלוחים זה לא מצב שראוי לבייה. אז זה בטח לא חופה. אז אני אומר, זה קל וחומר. מה אני רוצה להגיד קל וחומר? לפי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שצריך, שחופה זה קודם כל, שהאירוסין זה קניין כסף, שהיא שייכת לו. אבל ייחוד זה עניין של אישות, אם ייחוד זה עניין של אישות, אז לא שייך שליחות בנושא של אישות. ועוד בשיטת הרמב״ם היא, שצריכים ייחוד הראוי לבייה, בחופת נידה זה לא חופה, קל וחומר, לא של קל וחומר, שמסירה לשלוחים היא לא יכולה להיקרא חופה. אז אם כן, זה מתקשה שמואל. מה זה מסירה לשלוחים? זה לא חופה, אז מה זה כן? הוא אומר, זה ירושתה. ירושתה. מה זה ירושתה? שאבא מתכוון להתחייב, זה הכל. אבל בעצם היא לא אשתו, אם היא לא אשתו אז נכסה מלוג, הוא לא יורש וכולי. אז אני אומר שרש"י פה זה קל וחומר מהרמב״ם. מה זה קל וחומר? למה אני רוצה להגיד קל וחומר? אבל זה כמו הבדיחה של ארוגצ'ובר, שאחד בא לארוגצ'ובר ואומר, רבינו ברכני, אומר למה? אומר, אל תהי ברכת ידיעות קלה בעיניך. קל וחומר מורינו ורבינו הגאון הגדול ארוגצ'ובר, גדול הדור. אז הוא כל כך התרגז שמשבחים אותו בשבחים, הוא לא אהב שבחים. זאת אומרת, עד שאתה מעריך את עצמך בלי קל וחומר, בקל וחומר, עד שאתה רוצה בלברכה מקל וחומר, מעריך את עצמך בלי קל וחומר. כשאתה הדיוט, אז מעריך את עצמך, אל תראה, הדיוט קלה בעיניך. זה הבדיחה. והבדיחות של הרב יעקב למטרה לימודית, אז למה אני עושה קל וחומר? למה אני לא אומר זה אותו דבר? כמו חופת נידה שהיא לא תופסת, ככה גם שלוחים זה לא תופס, זה היינו הך. כי זה רק השיטה של הרמב״ם ככה. אבל רש"י, מה שם הגמרא שמה, שהבעיה רק לעניין תוספת. אבל החופה בעצם תופסת. הבעיה אצל תוספת, אבל החופה בעצם, חופת נידה ביחד מרש"י שהיא כן תופסת. עובדה שהבעיה רק לעניין התוספת. אז תגידו, נו, זה רש"י, תשובה. לכן אומר קל וחומר, אפילו לפירוש רש"י שם, שחופת נידה זה כן חופה, רק הבעיה אצל התוספת זה בגלל שהבעל שלה התייחד איתה. אז היה כאן ייחוד, רק הייחוד הוא לא ראוי לבייה מחמת הדין, אבל הבעל שלה התייחד איתה. אבל אצל שלוחים לא שייך עניין של ייחוד כלל. אם לא שייך ייחוד אצל השלוחים, אז זה קל וחומר שלא יועיל אצל השלוחים כלום. לכן בזה התקשה שמואל וריש לקיש, מה המסירה המועילה, אז אמרו, נו, ירושתה, נו, כתובתה. אבל קיצור, מסירה, סיכום העניין, חופה זה עניין של אישות, על אישות לא שייך שליחות, המסירה היא לא עושה כלום, לכן מסירת רק לירושתה. זה שיטת ראשי. ברם, התוספות יגידו, שהגמרא שם היא רק לעניין התוספת. אבל מה זה חופה לפי התוספות, שנלמד אותם עוד מעט, זה כניסה לתוך רשותו, מכניסה לרשותו. זה לא קניין אישות, זה דבר קנייני. היא מכניסה לרשותו במטרה להיות אשתו. אז כמו שקידושין זה קניין, גם חופה זה קניין. מהות הקניין הוא כניסה לרשות, אבל לא ייחוד. אם זה כניסה לרשותו, אומר התוספות, אז גם השלוחים שלו טובים לדבר. אז אם נמסרה אישה לשלוחים, זה חופה. אז מה שמואל אומר לירושתה? בא התוספות ואומרים, מה ששמואל אומר ירושתה, זה אף ירושתה, לא רק ירושתה. רש"י אומר, שמואל אומר ירושתה, רק ירושתה. התוספות אומרים, אף ירושתה. כלומר, בעצם, מה הוא בא להפוקי? הוא בא להפוקי תרומה, אז בעצם הוא יכול להגיד מסירתה לכל חוץ, מסירתה לכל חוץ מתרומה. אז למה שמואל מדבר ירושתה, יגיד מסירתה לכל אף חוץ מתרומה, בגלל סימפון? לא. שמואל רוצה להגיד אף ירושתה, הוא מחדש ירושת הבעל דרבנן, אז רבנן יקנו לו. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? סיכום של הסיכום של הכל בקצרה. שרש"י בתוספות פה בסוגיה נחלקו בשאלה מאוד קלאסית ומאוד חשובה, שבכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו, ויש שליחות על קידושין כמפורש ברש קידושין. האם יש שליחות על חופה? אז תלוי מה זה חופה. אם חופה זה קניין אישות של הבעל, קניין אישות זה רק הבעל, זה לא מישהו אחר, זה שיטת רש"י. לכן שמואל אומר שלא שייך, ואילו התוספות אומרים לא, חופה זה עניין כניסה לרשותו של הבעל, ואם השליחים מייצגים את הבעל, אז זה נכנס לרשותו. אז זה המחלוקת, השייך שליחות על זה וכולי. והבעיה בגמרא לקמן פרסה נידה, זה רק לעניין אומדנה של התוספת שלא כתב לה על דעת חיבת ביה. זה מה שנוגע לתוספת, אבל מדברים על עצם החופה, כמו שהחופה תופסת בנידה כי נכנסה לרשותו, אז גם כאן המסירה לשלוחים תופסת כי נכנסה לרשותו. זה, אני חושב, הביאור האמיתי של המחלוקת, של רש"י בתוספות, ולכן התוספות, דיבור שמואל, אני קורא, עד כאן הקדמתי את ההקדמה של התוספות, לפני שקראתי אותו בפנים, אבל עכשיו אני קורא בפנים, ואחר כך יהיה שאלות. אני קורא תוספות, שמואל אמר לירושתה, אומר התוספות, לא עתה לה פוקי הפרת נדרים. כלומר, התוספות הולך לאט לאט לאט, מה בא לה פוקי? אומר, לא עתה לה פוקי הפרת נדרים. דעתה דבר רבי ישמעאל בסמוך, שלגבי הפרת נדרים, הביאה ברשות הבעל להפרת נדרים, ויצא מרשות האב. אז זה כתוב בגמרא, הפרת נדרים. עכשיו בא ונראה. כשראשון אומר ונראה, מה זה אומר? סברה. לא, אין הכרח, אבל סברה. ונראה שמהפרת נדרים אני לומד, הוא הדין מתעמלה. כלומר, כי אם לשארו הקרוב אליו, ישארו או לא שארו לפי התוספות? ישארו או לא שארו? ישארו. למה ישארו? כמו שמפרת נדריה, הוא הדין מתעמלה. ועוד נפקא מינה, כיוון דווקא רחמנא מסקילא לחנק, שכתוב לקמן שנמסרה לשלוחים ונבלה, נבלה על ידי אדם זר, אז חנק. דמעט המיאליף לכל מילי, אומר, כאילו חנק ונדרים זה בניין אב לכל מילי. מה לכל מילי? לכל מילי שמה? שהיא נקראת? אשתו. רק למיעוטי תרומה עתי. אז הוא יכול להגיד, אז הייתי מצפה שהוא יגיד, שמואל אמר, מסירתה לכל חוץ מתרומה. אז ירושתה נקעת לרבותה, רק חידוש, למה? לא מבעיה ליטם אלה ולהפרת נדריה, דוויה מסירה כחופה, למה כאשתו, אלא אפילו לירושה. למה? דבא סרקדת, כיוון לירושת הבעל תקנת דרבנני, הרמב״ם גם פוסק ככה, שירות הבעל תקנת דרבנני, הכה במסר לא תקון, במסר היא עוד לא נהיית אשתו, עוד לא באה עליה, אז אולי לא תקנו. אולי לא תקנו. הנה מסרקדת לך לגבי הכתובה שאין האב מזכה לביתו עד שתיכנס לחופה. כמה שם אפילו אחי יורשה. עד כאן הנוגע לנו פשט בתוספות. יוצא שהתוספות סבורים שיש כאן בניין אב בניין אב. מאיפה בניין אב של התוספות? הרי פה זה, נשים לב באיזה רבדים אנחנו פה הולכים. רובד אחד של תנאים, רובד אחד של המוראים, רובד אחד של סברה. קודם כל אנחנו נזקקים לדברי תנאים. אז יש פה שני תנאים שאי אפשר לחלוק עליהם וצריכים להסביר אותם יהיה לרשי. מהם שתי דרשות של התנאים? מה שכתוב בגמרא, אמר רבה, אמר לי אמי, חופה בעד יקטיבה. אני קורא את המילים האחרונות בגמרא. אני מתחיל אולי כמה מילים קודם. תנה, ברייטה, תנה, ברייטה. תנה זה ברייטה, כן? ברייטה. מסר האב לשלוחי הבעל, וזינתה הרי זו בחנק. זה ברייטה. אגר יש, מן הנמילה, מאיפה המקור בתורה? פה יש המוראים, אמר רבי עמי, בר חמה, המקרא, לזנות בתוויה, פרט שמסר האב לשלוחי הבעל. אז יש פסוק, נו. אז עכשיו השאלה, מה אומר הפסוק? האם זה הלכה בזנות, או האם זה הלכה שהיא נשואה? אפשר להבין את הפסוק הזה בשתי אופנים. אופן הפשוט של ההבנה, איך הכי קל להבין, ושואלים, האישה הזאת שנמסר לשלוחי הבעל, היא נשואה או ארוסה? אומרים, בוא נראה מה, נתבונן מה הדין שלה. לפי העונש, אם כתוב שהרי זו בחנק, אמא קרא לזנות בתווי הפרט לשמסעה לשלוחי הבעל, היא בחנק, אז היא נשואה. זה הגישה של התוספות, שאומרים דמעט המיאליף לכל מילי. זאת אומרת, שגם האבא מתעמלה, שגם בעלה מתעמלה, ויורשה, והכל והכל והכל. ואותו ביטוי מופיע גם אצל הפרת נדרים, מה שמובא לכמן ממתת עמוד א', כתוב שם, תנא דבי רבי ישמעאל, נדר אלמנה וגרושה, עשרה נפשה יקום עליה, מה כתוב מדבר, אלא הרי שמסר אב לשלוחי הבעל, אז איך אני קורא בה? כבר שיצאה שעה אחת ברשות האב, שוב אינה יכול להפר האב. אז מה כתוב שם? שיצאה מרשות האב? אז אומר התוספות כאילו, קודם קובעים לי המקורות התנאיים. מה המקורות התנאיים שכתבנו אותם בלוח? שמפר נדריה, שהבעל מפר נדריה לבד, ואשת איש דינה בחנק. אז רואים שהיא נשואה, רואים שהיא נשואה. מה יגיד על זה רשי? רשי יגיד בדיוק הפוך. רשי יגיד, תגיד לי, אם היא נשואה, מה צריכים פסוק שהיא בחנק? ידוע שנשואה דינה בחנק, מה, מכאן לומדים את זה? הרי כבר יש פסוק אחר שאומר, כי אין נערה בתולה מאורסה לאיש, נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מאורסה ולא נשואה. כבר ידוע הדין הזה מאורסה ולא נשואה. אלא מה? אומר רש"י פה, יש, בוא נשאל אתכם את זה בתור חידה, כבר אמרתי את זה פעם אחת, והוא מה משותף בין זנות לנדרים. הביטוי בית אביה. כתוב לזנות בית אביה, וכתוב בנעוריה בתוויה, כן? אומנם זה בשני מקומות בתורה, לזנות בתביע זה כתוב בספר דברים פרשת כי תצא, אצל נערה המאורסה, לזנות בתביע, לכן נערה מאורסה בסקילה, הפרת הדרים זה כתוב במדבר פרשת מתות, בנעוריה בתביע. אבל שני הביטויים האלה אומרים שיש תנאי בנערה. מתי אביה מפר נדריה? כשהיא בבית אביה. לפוק אמי, לפוק אמא שריו לשלוחי הבעל, היא כבר לא בבית אביה. וכן בזנות, מסריו לשלוחי הבעל. אומר הריטב"א והרשב"א הגדרה חדשה ומעניינת. האישה הזאת יצאה מבית אביה. אז זה קובע משהו? זה רק קובע בנדרים ובחנק. כי כתוב לזנות בית אביה, בנעורי בית אביה, היא לא בבית אביה. האם אני מבין מזה שהיא בבית בעלה? זה אתה מבין, אבל אני לא מבין את זה, אומר הריטב"א. רש"י אומר, אתה חושב שאם היא לא בבית אביה, אז היא בבית בעלה. או, זו הבנה פשטנית מדי. רש"י אומר, גל יקרא בשתי אלה שהיא לא בבית אביה. אם היא לא בבית אביה, אביה לא מפר נדריה. אם היא לא בבית אביה, אז אין חנק, אין סקילה, אלא חנק. אבל זה אומר שהיא ברשות בעל? לא. אם היא לא ברשות בעל, אז הבעל מתעמה לה? לא. הבעל יורשה? לא. הבעל, אני יודע מה, אשתו לכל דבר? לא. זו רק הלכה בדברים האלה, בקיצור, שהיא יצתה מרשות אב ולרשות בעל לא נכנסה. ואילו התוספות, השיטה שלהם היא שמשני המקורות האלה מהתם יליף לכל מילה, כלומר זה מין בניין אב שלומדים ואומרים מה משותף לשני הדברים האלה, עניין של נישואין. אז כנראה הפסוקים האלה מגלים שמסירה לרשות שלוחים עושה נישואין. אז מה זה אומר לי? זה אומר לי שחופה זה לא ייחוד, שחופה זה לא קניין של אישות, אלא חופה זה עניין של כניסה לרשות הבעל, והנה היא נכנסה לרשות הבעל, לכן אביה מפר, לכן בעלה מפר נדריה, אז מלא יוצר, אומר תוספות, ונראה לי בהתחלה שהוא הדין מתם אליו וירושה וכו'. אז הכל, יש כאן עניין של הבנת הלב, איך להבין את שני המקורות של התנאים בנושא חנק ונושא הפרת נדרים, ונחלקו מה זה חופה, בעצם נחלקו מה זה חופה. שהתוספות אומרים שריש לקיש נמי לא מבעיה כאמר, לא אתה למיעוטי אלא תרומה. מה זה ריש לקיש נמי לא מבעיה כאמר? אומר, מסירתה לכל, אף לכתובה, כי היא נשואה, אז כתובתה מאחר מונה, רק למיעוטי תרומה. הנה מי, ממעט נמי ירושה מתמה דפרישית, לא ממעט ירושה, הרי לפי תוספות היא נקראת נשואה, אז למה נקראת ממעט ירושה? כי ירושת הבעל תקנת דרבנני, ברחב הם עשר לא תקון, או שאין אב מזכה וכו' וכו'. ככה הסברנו. טוב, עד כאן הסבר הסוגיה. שאלות, אפשר לשאול, רבי עמנואל. כן, יצא שמואל ורב הם אומרים אותו דבר, אז אם כן, מציין רבי עמנואל, פה יש דבר נדיר, שרב ושמואל לא נחלקו בעצם, הם נחלקו אלה, הם לא נחלקו. אז מה שמואל, למה אתה לא מדבר כמו רב, תגיד מסירתה לכל חוץ מתרומה? אומר, אני רוצה להדגיש ירושתה. כמובן, רש"י יותר, נשמע פשט טוב, בגלל שרש"י פשט טוב, כי רש"י אומר לא, שמואל אומר ירושתה בלבד, מסירתה לכל. כן, ושכחתי להגיד גם עוד דבר, מה זה טיובתא דכולו? בסוף מביאים כאן איזה ברייתא, מי תביא הלכה, הלכה אב וכו' וכו'. כתוב שם ככה, באמת אמורים לירושתה, אבל לתרומה, אין לך דבר, אז שיכנס לחופה. טיובתא דכולו טיובתא. מה זה טיובתא דכולו? מה הפשט לירושתה ולתרומה לא? זה רק למעט תרומה או רק לרבות ירושתה? זה ממש לא גלוי איך הפשט. רש"י אומר, מה דברים לירושתה בלבד? כמו שמואל, וכל שאר הדברים לא, ולתרומה גם לא. אז אם כן ירושתה בלבד, טיובתא דכולו, זאת אומרת שמה זה טיובתא דכולו, זה ראיה לשמואל, אז זה טיובתא דכולו, למה? כי מסירתה היא לא לכל? ותוספות אומרים, מה פתאום? לירושתה זה כולל הכל, רק למעט תרומה. אז מה זה טיובטא דכולו? זה לא טיובטא דכולו. זה רק מאן דאמר שמרבה תרומה, רבסי. לכן תוספות הבא אומר, טיובטא דכולו, לאו דווקא דכולו, אלא אנחנו דמרי אף לתרומה. טוב, זו השיטה של התוספות, אבל רש"י מדייק ואומר, תשמע, זה מדויק, טיובטא דכולו, כי פה כתוב כמו שמואל לירושתה. אז אם כן, מציין רבי עמנואל, שלפי רש"י יש מחלוקת רב ושמואל, ולפי תוספות אין. נכון, צדקת. אני אגיד לך למה. הוא חייב למעט משהו, כי אחרת יגיד מסירתה לכל. אומר ירושתה, אז מה, 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 אז, אז, מה לא? בוא תגיד מה לא. אז כאילו דבר על הבית בעניינו. יודע, סוגיה בו מתווכחים על תרומה, אז כנראה הוא בא, זה כלומר זה דחוק, זה פחות המש... בסוף זה פחות משמעות מרש"י לדעתי. כן.
היום,
מעמד הנישואים
וכניסה
לחופה, מלווה
בשבע ברכות. איך היה
בזמן הגמרא? גם. אולי נלמד שבע ברכות בפרק ראשון, יש שבע ברכות.
לא, אבל זה עניין הלכתי, שיש על שבע ברכות, אז היא עברה לבעל טוטלי.
תגיד לי, אם...
בין אם היא נדע, בין אם לא.
תגיד לי, אם אני אעשה על התה שלי, בורא פרי העץ, ואני אשתה את התה. זה גם עניין טוטלי. כששתיתי את התה, לא נשאר כלום בכוס. ברכתי בורא פרי העץ.
עכשיו שבע פעמים נזכר שם השם. זה לא סתם, לא
לחינם. תראה, לפי הרמב"ם שזה לא חופה, אז לא יעשו שבע ברכות. כמובן, אבי עתליה. לפי הרמב"ם שזה לא חופה, אני חושב, אולי לא.
שבע ברכות זה לא אולי... חופה? אבל לא כולם
טוב.
נוהגים להיכנס לחדר יפה.
כן, כן, טוב, טוב, אתה רוצה... לא, עכשיו המחלוקת באמת, אם עושים ייחוד או לא, היום יש מחלוקת בין העדות, בין הפוסקים, אם עושים ייחוד או לא, זה המחלוקת הזאת. אלה שנכנסים לחדר ייחוד סוברים שהייחוד זה חופה, ואלה שלא נכנסים אומרים, לא, חופה זה כניסה לרשותו. עכשיו אתה שואל אם עושים שבע ברכות או לא, אני אברר את הדבר הזה לפעם הבאה, לא רוצה לברר עכשיו. נכון, אולי נסתכל איך הלכה בשולחן ערוך בעניין זה. מישהו יכול להוציא לי... רגע, מישהו יכול להוציא לי שולחן ערוך אבן העזר, אם יש כאן, מלמטה, ואני אראה איך ההלכה בדבר הזה. אני אבדוק, אני אבדוק, אני אבדוק. כן.
לא מעדים עדים.
אז אם אנחנו נקים בחשיבות כזאת גדולה, למה לא מעדים עדים? אם חייבים יהיו האחים. שאלת שאלה נהדרת. רק רגע, אני רוצה לראות את ההלכה בשולחן ערוך. רגע. ד', אני אחזור על השאלה, ד'. סמך א', א'. רב יוסף שואל, האם צריכים עדים על הייחוד? תשובה, על הקידושין צריכים עדים?
כן.
כן. אז מי שעושה ייחוד, כי סובר שהייחוד הוא כניסה לחופה, אז יש שני עדים על הייחוד. אז לא פעם אני מתבקש להיות עד, ואני עומד יד חדר הייחוד שבע דקות, כדי שאני אהיה עד על הייחוד. למה? כי העדים הם עדי קיום, צדקת. העדים הם עדי קיום, נכון. עכשיו נראה מה פוסק. שאל רבי שלמה, איך ההלכה והאם מברכים שבע ברכות? אני אסתכל, יכול להיות שהברכות זה לא קשורות לזה, אני אסתכל, אני אבדוק את הדבר. בסימן סמך א' כתוב, בסימן סמך א' כתוב, חופה לעניין מה קונה. אומר המחבר, כיוון שהכניס האיש ארוסתו לחופה, אבל גם שלא נבלה, הרי כאשתו לכל דבר. וגובה עיקר כתובה ותוספת אם תתלמנו, תתגרש. במה דברי המורים? שראויה לביאה. אבל אם הייתה נידה ואחר כך כנסה לחופה, נתייחד עם העינה כאשתו. אלא לכל הדברים ידען כארוסה, מאחר שהייתה נידה. זה דעת הרמב״ם. ויש אומרים שחופת נידה דווקא לעניין שלא תגבי התוספת היא עדיין כארוסה, אבל לכל שאר הדברים הרי כנשואה. אז זה המחלוקת אשר דיברנו עליה. רק רגע, שנייה אחת. כותב הרמה, אישה חולנית חולת מוות, ועל פי שכונסה בייחוד עם המיטה תחת החופה, כדי שירשן הבעלה, יש כנראה איזה הסכם משהו ביניהם, אינה חופה כלל, אומר הראש, מאחר שאינה רויה כלל לבייה ואין בעלה יורשה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שבזה כולם מודים, כי יש אינה רויה לבייה בדין ויש אינה רויה במציאות. אינה רויה לבייה במציאות, זה יותר גרוע. ונידה זה חופה שאינה רויה בדין.
לא תהיה אלמנה עם כל הזכויות כמו כל אלמנה?
כן.
כן.
כן. טוב, עכשיו נראה לגבי הברכות, אם אני אמצא את הדבר הזה. טוב, אני אבדוק לך את הנושא, בסדר? אני אבדוק את זה לשיעור הבא. אבל בכל אופן, זה מחלוקת הראשונים. מחלוקת הראשונים, האם חופת נידה תופס או לא? לרמב״ם לכאורה לא תופס, ולר"ן זה כן תופס. זה מחלוקת הראשונים, וגם במחבר זה מחלוקת. רק אני אומר, אפילו שלרמב״ם בספק, אני מוציא את הרעיון. מה הרעיון? שצריך... שחופה זה עניין של אישות, קניין אישות, לממילא אצל השליחים לא שייך זה, הסברתי את העניין, בסדר? הברכות אני אבדוק, כן, רצה לשאול, בבקשה.
לפי רש"י, אז יוצא שהמסירה לשלוחים רק יוצא
לבינדנה. תלוי, זה מחלוקת, הרי אמרנו, מחלוקת של רב ורב אסי כנגד שמואל, זה אי אפשר להגיד לפי רש"י, רש"י פרשן של הגמרא, והגמרא יש מחלוקת המוראים. שאלה איך ההלכה, הלכה כמו שמואל, כתוב תיובתא דקולו, אז הלכה כמו שמואל.
שמואל המסירה
רק יוצרת בונדנה. אמת.
אז איך זה מסתדר עם הלשון של המשנה, שכתוב שלא רגע שהאבא
מסר, אז היא אמרה לרשות הבעל? הרשב"א אומר שהמשנה זה מילי מילי קטני, מילי מילי קטני. מה זה מילי מילי? יש כניסה לגמרי לרשות הבעל, וזה... שנכנסה לרשות הבעל ממש, ויש מסר אב לשלוחי הבעל שזה רק לעניין זה. ככה רשב"א אומר שהמשנה היא, איך אומרים, כלל ואחר כך פרט. לעולם היא ברשות האב, עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואין. מה זה? ייחוד, לפי הרש"י. זה הקדמה. הרשב"א אומר, קוראים את המשנה ככה, לעולם היא ברשות האב, זה רשות הבעל לנישואין. מה זה רשות הבעל? ייחוד. ואז היא נהיית נשואה ונהיית אשתו. עכשיו, פרט. פרט מפרטי העניינים. מסר על שלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. לאיזה עניין? רק לעניין ירושה. וכולי, כן? בסדר? אז יש במשנה שני חלקים. החלק הראשון... החלק הראשון הוא... כמו שרש"י אומר, שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, כלומר, שתיכנס לחופה לשם נישואין, זה עניין אחד. עניין שני, מסירה לשלוחים. מהי בנאיו? היא כמנאו, אם היא אשתו או לא אשתו. אם מתייחד איתיו נכנסה לרשותו, היא אשתו. מסר לשלוחי הבעל, היא לא אשתו. בסדר? מי למי לקטני? לא שהמשנה משווה אחד לשני. כן.
אבל
איך זה, אבל ממונה מאיסורא לא ילפינן. יפה, יפה. הוא שאל, שאלה יפה, ממונה מאיסורא לא ילפינן. אז איך לומדים ממונה מאיסורא? אני חושב... כן, בדיוק. שזה כאילו סימן, לא סיבה, סימן. אני שואל, האישה הזאת נשואה או לא? אז אומרים, פה תראה. היא בחנק, היא בחנק, ובעלה מפר נדריה. מה זה אומר? אז אומרת הזאת, אז זה אומר לי שהיא ברשות בעל. היא ברשות בעל, אז זה עברה תהליך של נישואין. אז מלא בעלה מתעמלה. עד כאן שלושה דברים של איסורה, כן? פרת נדרים, חנק ומתעמלה. זה, תסכים איתי שזה מילתא דה איסורה. אחרי שלומדים את כל המילתא דה איסורה, אני שואל עצמנו, אז מה זה מלמד אותי? מלמד אותי, הרי מתעמלה זה איסורה, זה ברור אפשר ללמוד. אז מה זה מלמד אותי? מתעמלה, שהיא נקראת שערו, כלומר, היא ברשות בעל. היא ברשות בעל, אז הוא הדין שהוא יורש אותה, והוא הדין מעשה ידיה. כמו שאומרים, זה כסף קטן כבר. ליורשה ומעשה ידיה זה כבר כסף קטן, לעומת הדינים של האיסורה. זה, כמו שאומרים, גילוי מילתא. אז שלושה דינים אלו שמציינים התוספות, לפי הבנתו שלו, מהווים גילוי מילתא. אבל רש"י אומר, אל תלמד משם. שם זה רק אומר שהיא לא ברשות האב. יצאה מרשות אבא. אז יש דינים שתלויים באב, לזנות בתוויה ובנוריה בתוויה. היא לא ברשות אב. האם ברשות בעל? לא. האם הוא מתעמלה? לא. האם לומדים להתעמלה משמה? איסורה מאיסורה? לא. אם כן, שורש מנוגד רש"י בתוספות זה לא באיסורה. לא ממונה, זה באיסורה. האם לומדים מחנק והפרת נדרים שמותר לו להתעמלה, כן או לא? תוספות אומרים, אם היא לא ברשות... אין באמצע, אם היא לא ברשות אב, אז היא ברשות בעל. אם ברשות בעל, אז הוא הדין שמתעמלה. לכן אומרים, ונראה, הוא הדין שמתעמלה. אז זה איסורה מאיסורה. אחרי זה אני שואל, נו, אז מה זה מראה לך שלושת הדינים? איפה היא נמצאת? ברשות הבעל. זה תוספות. כן, בבקשה.
למעשה, אם יש
מישהי
אישה,
שהיא
בעלה
מתעמל,
אז יש לה איזושהי בעיה פיזיולוגית, והיא תמינה, לא בעלה זווה או משהו כזה, אבל יש איזו בעיה פיזיולוגית שהיא לא ראויה לפגיעה, היא לא יכולה...
היא בכלל לא ראויה לביאה, או הרגע היא לא ראויה לביאה? הרגע היא צמאה, היא לא מרגישה טוב, צריכה כוס קפה להתאושש. שהיא לא ראויה לביאה, כן, אז זה לא נישואים, כן, אז זה כמו חולת מוות, היא לא ראויה לביאה.
ולגבי השאלה, אז בעצם איסור אפשר ללמוד
כן, כן. זה מה שאמרתי לא תשובה, שכאן המפתח פה בתוספות זה להתעמלה, כי להתעמלה זה איסורה, ואיסורה מאיסורה ילפינן. אחרי שיש שלושה דברים, אז זה כבר מראה לי. כן, מי רצה לשאול? סשה. על כל העולם.
נישואין, כניסה לקופה,
שאשתו.
זה התרת.
כן.
אישה
לבעלה. כן.
זה לא אומר שהוא חייב מיד להתאחד איתה.
נכון.
זה התרה. לכן, אני לא מבין למה מדברים על זה שהיא לא יכולה להיות בנידה. אני מבין למה מדובר על זה שלא ראויה לביאה, זה משהו אחר.
כן.
אבל אם לא ראויה לביאה בעת זה, זה לא אמור לפסול את
הנישואים. כן, כי יש עניין...
אם מתירים אותה לבעלה בנישואים ולא מחייבים לקיים כן.
אם במציאות לא ראויה לביאה, אז הכל יודעים למה אישה נכנסת לחופה. אם היא לא ראויה לביאה בכלל, אז זה לא חופה. זאת אומרת, מה הרעיון? הרעיון... מה?
זה לא נישואים עם סטופר. אז בעוד שבוע היא תהיה ראויה.
לא, אז זהו אשר אמרתי. אישה שעכשיו לא ראויה כי יש לה לחץ דם גבוה, היא צריכה לאכול כדורים שבוע והיא תהיה בריאה בעוד שבוע, היא נקראת ראויה לביאה גם היום, רק צריכה לחכות שבוע. אבל אישה שלא ראויה לביאה בכלל כי היא חולת מוות ולעולם לא תהיה ראויה לביאה אז אני אומר, אז לידה צריך להיות, לפי הרמב״ם צריך להיות ראויה לא צריך שיבוא עליה, צריך להיות ראויה ראויה זה נקרא בר בפוטנציאל אז אם היא לא ראויה, החופה לא תופסת אז לפי הרמב״ם החופה לא תופסת לא.
לא יכולה
ללדת. ללדת זה משהו אחר. ללדת, אישה שלא יכולה ללדת, זה כבר עוד דבר. יש פה שני עניינים. עניין עם החופה תופס, ועניין של מקח טעות. אם הבעל יכול לטעון, לא רציתי אישה כזאת, רציתי אישה בריאה. אבל אם הבעל אומר, אני רוצה אותך כמו שאת, אבל היא ראויה לביאה, אז אם היא ראויה לביאה, אז החופה תופס. למרות שהיא לא ראויה לבנים או לבנות, או לא ראויה, יכול לקרות שיש לה איזה בעיה, אבל היא נקראת ראויה לביאה. אבל לא ראויה לביאה, הדוגמה הקלאסית לכולם זה במציאות לא ראויה לביאה, חולה, חולת מוות. והרמב"ם מחדש, שגם בנידה זה ככה. להוליד ילדים זה לא מעכב. לא. רק יש עניין של מקח טעות. גם הבעל, אם הבעל לא מסוגל להביא פרנסה, זה מקח טעות. עוד דוגמה, בעל שלא יכול לבוא על אשתו. אותו דבר אצל הבעל. יש בעל שהוא לא יכול לבוא על אשתו, יש לו מום, לא יכול. אז אם הוא לא יכול, אז האישה אומרת מקח טעות. זה מקח טעות.
כן.
כן, כן.
אפשר להבין את הדעה שאת אומרת שנישואים זה מסיבה לרשות, שבהפרה, כמו שראינו בדף מדבר, דנה וחיבת חלפה, חיבת בריאה, זאת אומרת שמסיעה לשכותה בת ובכלל לא...
אז אני הסברתי שהגמרא לקמן, המקור של הגמרא זה העירי לעניין תוספת כתובה. זה בא אחר בלזר בן עזריה, מדבר על תוספת כתובה. שהתוספת שמוסיף למי שלא, זה משום חיבתו אליה. אז חיבתו אליה זה רק אם היא ראויה לביאה, אבל אם היא מתה, קרה מקרה טרגי, אישה מתה מיד אחרי החופה ולא הספיק לבוא עליה, אז אומרים, אז היורשים שלה אומרים, כן, אז בקיצור, אז הוא לא הוסיף לה, אז הוא לא הוסיף לה.
הם יסכימו שהמסירה לשוחה, כן,
כן, כן, כן, כלומר, יש פשט הגמרא בשיטת הרמב״ם. פשט הגמרא שבעיית הגמרא רק לגבי תוספת הכתובה, ולא לגבי עצם הנישואים. אבל הרמב״ם מחדש שבבעיה האחרונה של הגמרא זה גם לגבי הנישואים. והבאתי דוגמה לזה עוד יותר קיצונית מתשובות הראש, שאומר שהם עשו חופה פיקטיבית רק כדי שיקראו נישואים. למה עשו את זה? זה עניין אחר. למה? אומרים עשו. אז הראש אומר, זה לא תופס. למה? כי לא, אישה שלא ראויה לביאה. אז מה רואים משתי המקורות האלה? שהעניין של חופה זה עניין של אישות. ואישה שלא ראויה לאישות, אז אין חופה. אז אני אומר, מסר רב לשלוחי הבעל זה אישות? אין שליחות על אישות. אישות זה רק הבעל יכול, אבל לא שייך למישהו אחר. אם לא שייך שליחות, אז מה זה מסר רב לשלוחי הבעל? קושיה הזאת מתקשה שמואל, ולכן הוא אומר, לפי פירוש רשי, ירושתה בלבד. או ריש לקיש וכולי, כמו שדברנו. טוב, סיימנו את השיעור כעת, ומה נעשה בשיעור הבא? מה נעשה בשיעור הבא? בשיעור הבא נלמד, המשך הגמרא יש, ואימה רש"י בתוספות, ונא לחשוב בלימודנו שרש"י בתוספות בשורה הבאה הולכים לשיטתם. אז ללמוד את ממתת א' ולראות שרש"י בתוספות הולכים לשיטתם. שבת שלום לכל הציבור היקר.